שלום וברכה, אנחנו ממשיכים נושא של תפילה ובפעם שעברה אנחנו דיברנו על כך שתפילה שונה, תפילה שלנו שונה באופן מהותי מתפילות של כל הדתות האחרות בעולם, בכך שבכל הדתות משמעות של תפילה זה פנייה לקדוש ברוך הוא עם ציפייה שהוא ימלא את בקשתנו, שהוא ישמע קולנו ויעשה מה שאנחנו מבקשים ממנו. והמחשבה הזאת שהשם יקשיב וישמע ויעשה וירחם ויעשה מה שאנחנו מבקשים ממנו, זאת מחשבת עבודה זרה קלאסית שבעצם מצפה שהאלוהים ישרת את האדם. גישה היהודית היא הפוכה לחלוטין, שונה לגמרי. גישה שלנו היא זה שבתפילה מי שמשתנה זה אדם עצמו. ובעקבות שינויים שאדם עובר, הקדוש ברוך הוא משגיע עליו ומגלגל איתו אירועים שקורים איתו בחיים בהתאם לשינויים שיש באדם עצמו. וכשהוא משתנה, אז גם ההשגחה האלוקית כלפי האדם הזה משתנה כפועל יוצא. ועל זה דיברנו בפעם שעברה שיעור שלם. הבאנו הרבה מקורות וראינו שזאת הגישה היהודית הבסיסית. ולמה אנחנו לא יודעים את זה ככה ומרגישים אחרת ושומעים כל מיני אמירות ותחושות אחרות, זה בגלל שאנחנו מושפעים מהאמירות של עבודה זרה ושל הנוצרות ושל הוליווד ועוד כל מיני. אנחנו חושבים שזאת התפילה היהודית, אבל באמת זה לא. עכשיו, אחרי שגמרתי את השיעור, פתאום נזכרתי שיש לי שיעור על נושא הזה שהוא קשור לראש השנה. שעברתי את השיעור הזה במכון מיר לפני כמה שנים, כמה פעמים, אני חושב. אבל הוא כל כך ציורי, כל כך מדויק על כל מה שדיברנו בפעם שעברה, על הרעיון הזה. שחשבתי שהוא מתאים גם לסדרה הזאת של שיעורים על תפילה, ואנחנו נדבר עליו היום. נתחיל מזה שלכאורה כל מה שאנחנו דיברנו על זה על מהות התפילה, שהתפילה בעצם מכוונת על האדם ולא אל הקדוש ברוך הוא, שהוא משהו ישתנה והוא משהו יעשה, אלא אדם רוצה להשתנות ועל פי זה נקבע מה יהיה לו. לכאורה זה סותר למה שאנחנו רואים הרבה פעמים בגמרות וכל מיני ביטויים כאלה, ששם ככה לכאורה משמע שהשם גוזר עלינו כל מיני גזירות כי ככה הוא החליט. למשל, אחד המקורות הם אצלכם בגמרא, מסכת ראש שנה, דף ט"ז, עמוד ב', אומרת ככה. אמר רבי קורספדאי, אמר רבי יוחנן. דרך אגב, מה זה קורספדאי? אתם יודעים מה זה מילה קורספדאי? זה ציצית. זה שם שלו בארמית, ציצית. אמר רבי יוחנן. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחת של רשעים גמורים ואחת של צדיקים גמורים ואחת של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים מראש שנה ועד יום כיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. זאת אומרת, הגמרא הזאת הידועה שכולם ודאי מכירים אותה, אפשר להבין אותה לא נכון. אנשים לפעמים גם באמת מפרשים את הגמרא הזאת בצורה לא נכונה. מה זאת אומרת מה שקדוש ברוך הוא שופט אותך ודן אותך בראש השנה וגוזר עליך גזירות, מה יקרה איתך במשך שנה הבאה? וכשהוא חותם אותך למשהו, אז לא יעזור כלום. למשל, הוא חתם ביום כיפור שבן אדם מסוים ישבור רגל לא עלינו, ובחב ג' אדר בשעה 12:30. וזהו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גזר ולא יעזור כלום. גם אם אתה תיכנס לכספת ותסגור את עצמך בשעה הזאת, ותשים סביב הרגל שלך הרבה קריות והרבה מגינים וכולי, לא משנה, זה יקרה, ויהי מה, כי הקדוש ברוך הוא הכל יכול. הוא יכול לשבור לך הרגל, גם אם אתה תשתדל למנוע את זה. אז כל הגישה הזאת, כל החשיבה הזאת, מחשבה הזאת, זאת מחשבת עבודה זרה קלאסית. וכל מה שאמרתי לכם בפעם הקודמת, שיש הרבה דברים ביהדות שזה בעצם אנחנו מושפעים מעבודה זרה. ואנחנו רק לא יודעים את זה, אנחנו חושבים שזה יידישקייט, אבל גם יידישקייט זה בגרמנית. זה גם מושפע מהגויים. לצערנו הרב, היינו סביבם, התגלגלנו, התבשמנו במרכאות, ואנחנו חושבים שזאת התורה. ובאמת הגישה היא באה מעבודה זרה, שיש כזה סיפור במיתולוגיה היוונית, שאחר כך סופוקלס, זה אחד הסופרים הגדולים, המחזאים הגדולים של יוון שחי לפני 2500 שנה, סופוקלס כתב על זה מחזה שנקרא מלך אדיפוס, אבל השורש שלו נמצא במיתולוגיה היוונית, ששם יש מלך שנולד לו בן, מגיע אליו שם חוזה עתידות ואומר לו, דע לך שהבן שלך יהרוג אותך ויתחתן עם אשתך, עם אמא שלו, ובנים שלו יהיו אחים שלו, אחים שלו יהיו בנים שלו, והנה זה הילד הזה. אז המלך רוצה למנוע את רוע הגזירה, והוא אומר לאחד החיילים שלו, קח את התינוק הזה, תוציא אותו החוצה מהארמון ותשחט אותו, תחתוך אותו. אז חייל אומר, כמפקד, כמובן, לוקח את התינוק, יוצא החוצה, ולפני שהוא כבר הורג אותו, פתאום הוא רואה, עובר שם, רואה צון. זקן, הוא שואל אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לארץ רחוקה, קולחידה, נמצאת בקצה השני של, של העולם, ממש, הקצה העולם אני הולך. אז הוא אומר, תשמע, קח איתך את התינוק הזה, הוא יעזור לך. בשביל מה? הוא יעזור, ככה, ירוץ שם עם, עם הכבשים וזה, הוא יעזור. אומר רואה צון, כן ודאי, אני אקח אותו והולך איתו לקצה שני של העולם. מגיע לשם, שם יש מלך ומלכה של אותה ארץ, אותה ארץ, הם רואים זקן, יש לו תינוק קטן, מאיפה יש לך כזה חמודי בלונדיני? אז הוא אומר, נתנו לי אותו בארץ שם, אז הוא אומר, תמכור לנו אותו. בסדר, מחר. והם גידלו אותו בתור בן שלהם, הם היו עקרים, גידלו את הבן, והם לא גידלו, לא גילו לו שהוא בן מאומץ. ואז כשהוא גדל, בא אליו חוזה עתידות, ואומר לו, אחר, כן? ואומר לו, דע לך שאתה תהרוג את אבא שלך, אתה תתחתן עם אמא שלך, והוא אומר, אוי ובוי, בשום אופן, לא, אני לא אעשה את זה, ובורח מהבית, והולך לקצה השני של, של העולם. ובדרך הם מתנפלים עליו שודדים, הוא חושב שזה שודדים, באמת אם זה היה מלך של אותה ארץ, ושאבא שלו, והוא נתן לו מכה והרג אותו, ואחר כך הוא הגיע לארץ מולדתו, בלי לדעת שזה המקום, שם הם נמצאים בסכנה, הוא מציל את כולם, וכשהוא מציל, אנשי העיר רוצים להפוך אותו למלך של העיר, של הארץ שלהם. והוא מסכים, אבל כדי להיות מלך, אז יש המלכה, אז צריך להתחתן איתה. אמנם היא מבוגרת קצת ממנו, אבל צריך להתחתן איתה. והוא מסכים, מה לא נעשה למען המולדת. והוא מתחתן איתה, מגיע אליו חוזה עתידות שלישי, ואומר לו, אתה דע לך שאתה הרגת את אבא שלך, התחתנת עם אמא שלך, בנים שלך הם אחים שלך, אחים שלך הם בנים שלך, הוא אומר, אוי ובוי ובוי, ומוציא לעצמו עיניים. למה? כי הוא אומר, העולם הזה הוא רע, יש שם כיסאות, תיקחו. הוא אומר, העולם הזה הוא רע, בעולם הזה זה לא... לא טוב לראות את העולם הזה, ואני לא רוצה להיות בין האלה, ואולי יודע שהעיוור משול כמת. וזהו. והוא נודד בדרכים, מקבץ נדבות, העיקר לא לראות את העולם הזה. זה הסיפור. דרך אגב, במיתולוגיה היוונית, הגורל הוא עיוור. משם בא הביטוי הזה, גורל העיוור. הם מציגים את הגורל כמישהי עם המטפחת כזאת על עיניים, היא אישה שלא רואה כלום, אבל היא מגלגלת גורלות של בני אדם. ההסתכלות הזאת היא הסתכלות של עבודה זרה, שחדרה ליהדות דרך בני עדות המזרח, שהשפיעו מאוד דרך התרבות הערבית מהיוונים, ודרך בני אשכנז שהושפיעו מאותה בעיה דרך נוצרות שנכנסה להם מהפילוסופיה ומצורת החשיבה של עולם המערבי. זאת אומרת, משני קצוות בא אלינו את הרעה הזאת, מחשבה הרעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא כותב לך מה יהיה איתך. גוזר עליך כל מיני גזירות וכותב עליך דברים, ואם משהו קורה לבן אדם, אז מיד תבוא איזה דודה שיגיד לך שזה מכתוב, זה מכתוב, זה משמיים, זה ככה, ככה היה כתוב לך, כן, ככה גורל, ככה רצה הקדוש ברוך הוא. או דודה אחרת תבוא, תגיד לך את זה, שזה היה דטרמיניזם, ותגיד שזה פטליזם, ויש עוד כל מיני, כן, תלוי מאיפה הצד דודה תבוא. אבל יגידו לך אותם השטויות של עבודה זרה, וזה יהיה נראה מאוד מאוד דתי. כאילו, טוב, נו, זה נקרא שאדם יראה שמיים גדול, אם הוא מבין שזה בא משם. זאת אומרת, במילים אחרות, יש מעין פסאודה דתיות. פסאודה זה, אתם יודעים מה זה, זה כאילו המזויב. יש אמירה כזאת, פסאודה דתית, שאומר שהכל משמיים. איך אומרים את זה, הכל משמיים? כולי מן אללה. כן? הכל משמיים. זה ביטוי של עבודה זרה קלאסית. וזה ודאי לא נכון. זאת אנטיתזה גמורה ליהדות. אנחנו בשום פנים ואופן לא מאמינים שהכל משמיים. אנחנו מאמינים שכל מה שקורה לנו, זה קורה בהתאמה, באינטראקציה, בדו-שיח, בינינו ובין ריבונו של עולם. זאת אומרת, שמה שהקדוש ברוך הוא גוזר עלינו גזירות, הוא גוזר אותם לא בגלל שככה הוא החליט, ברצונו הגדול. אלא זה דבר שהיה הכי הכי מותאם אליך בהתאם למה שאתה. השם גוזר גזירות בהתאם למה שאדם. לא כי ככה החלטתי, לא כי ככה אני קובע. אני פה הבדאי, אללהו אכבר. אלא כמו שאומרת הגמרא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז לכאורה הכל בידי שמיים. נו, אני אומר על זה שזה עבודה זרה. נכון. להגיד שהכל בידי שמיים זאת עבודה זרה. כי כשאתה לוקח פסוק או ביטוי חזל ואתה חותך אותו באמצע, אז יוצא משם משהו מעוות, כמו שאני יכול להביא לך הרבה פסוקים שכתוב שם מצווה מדאורייתא, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. כשאתה חותך את זה מהקונטקסט ומכל הסיפור הזה, אז כתוב הכל בידי שמיים. טוב, חוץ מיראת שמיים, אבל טוב, הכל בידי שמיים. אבל רמב"ם מסביר בדיוק הפוך. הוא אומר, מה זה הכל בידי שמיים? זה אומר שזה משפחה שבה אתה נולדת, מארץ שבה אתה נולדת, תקופה שאתה נולדת, קוד הגנטי שלך, IQ שלך, צבע העיניים שלך, גובה שלך, זה בידי שמיים. אבל מה תעשה עם זה? ומה תהיה השגחה אליך במשך החייך? זה לא בידי שמיים. מה לא בידי שמיים? מה שהרמב״ם קורא לזה בחירה חופשית. כל דבר שהוא שייך לבחירה חופשית של האדם, זה לא בידי שמיים. ולהגיד רק חצי מהביטוי של חז"ל, זה לסלף את דבריהם. זה מביא לטעויות ולמחשבות לא נכונות. לא הכל בידי שמיים. הייתי אומר אפילו רוב לא בידי שמיים, אלא בידיך. מה שאתה מחליט, מה שאתה בוחר, מה שאתה עושה בחיים שלך, בהתאם לזה קדוש ברוך הוא מנהל איתך דו-שיח. שהשפה הזאת של הדו-שיח זה החיים. זה אירועים שמתרחשים איתך במשך החיים. לכן אנחנו כל הזמן אומרים, יש הרבה ביטויים, הרבה אמירות האלה של חז"ל, למשל תסתכלו אצלכם במקור 2, מה שהזכרתי קודם, זה גמרא בברכות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואותו דבר גם דבריו של הרב אמנון ממגנצה במקור 2א, ראש השנה יכתבון ביום צום כיפורים יכתמון, כמה יבערון, כמה יבערון, מי יחיה, מי ימות, מי ינוח, מי ינוע, מי ישקט, מי יתערף, מי ישלב ומי יתייסר, מי יעני ומי עשיר, מי ישפל ומי ירום, ומיד בא אחר כך. ותשובה תפילה וצדקה, מביאים את רוע הגזרה. להגיד שקדוש ברוך הוא כותב אותך בספר החיים, יהיה לך ככה או ככה, בלי להגיד המשך, זאת טעות. אנחנו פשוט מושפעים מתפיסות עולם של גויים, וצריך לזכח, לנקות את האמונה שלנו, כל הזמן לבדוק, כל הזמן לחשוב, כל הזמן להעמיק, לחפש מקורות, הסברים, פירושים של חז"ל, לא להסתפק באיזשהו ביטוי או איזשהו משהו מה שכולם גם ככה יודעים. אנחנו כל הזמן מדגישים את הנושא הזה. קדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. איפה פה מכתוב? זה ביטוי מאוד מאוד עוצמתי, ביטוי מאוד רדיקלי, להגיד דבר כזה. קדוש ברוך הוא גוזר ואדם יכול לבטל גזירה אלוקית? איפה נשמע דבר כזה בעולם העבודה זרה? בעולם הדטרמיניסטי, בעולם של מכתוב. אבל זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן. מקור 2ב, תסתכלו, אמר רבי אבאו, אחי כי אמר אלוקי ישראל, לי דבר צור ישראל, אני מושל באדם, מי מושל בי? איפה שמעתם ביטוי כזה בעולם האלילי? מי מושל בי? צדיק שאני גוזר גזירה, הוא מבטל את הגזירה הזאת. לכן רמב״ם אומר, זה דברים שהם באים הוא קורא לזה טיפשי אומות העולם וגולמי ישראל. זאת אומרת, גם יהודים מושפעים מזה. מקור 4, תסתכלו. אל יעבור במחשבתך דבר שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי ישראל. כן, גולם כאילו, למה הוא גולם? כי הוא מושפע מטיפשי אומות העולם. במקום ללמוד לעומק, במקום לברר וזה, מסתובבים מין דתיות כזאת, כביכול, או זה, הוא בטח מאוד מאוד יראה שמיים, כי הוא יורה כל הזמן מעבר לכתף השמאלי. אז אומר, אל יעבור במחשבתך הדבר הזה, שאומרים, טיפשי אומות העולם ורוב גולמי ישראל, בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזל על אדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע, או אין דבר כן וכו'. כן, הוא מסביר אחר כך ב-4 א', מסביר שהרעיון הזה שאמרתי קודם, שמה זה יראת שמיים, כאילו, חוץ מבידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, מה זה יראת שמיים? זה הבחירה החופשית. זאת אומרת, ויש המון סיפורים כאלה, אתם ודאי מכירים, גמרא מלאה בכל מיני סיפורים, שזה כיו, שהחזל דנים בנושא הזה, שנראה לכאורה, הנה, 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 זה הגזירה האלוקית, ואז פתאום בא הכל, בום, הכל מתהפך, כמו שסיפור עם חזקיהו המלך, שכולם מכירים אותו, שמגיע אליו ישעיהו הנביא ואומר לו, מת אתה ולא תחיה, כי ככה נגזרה עליך גזרה שאתה לא מתחתן. אז הוא אומר, טוב, בסדר, אני חוזר בתשובה, אני עכשיו כן מתחתן, אני מתקן. הוא אומר לו, לא, זהו, מכתוב, נגזרה גזרה, כבר זהו, נכתב ונכתם. מה אומר לו חזקיהו? קלה דברך וצא החוצה בן אמוץ. מקובלני בית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל תהיה יש מרחמים. אין דבר כזה ביהדות. זהו, זהו. עד הרגע האחרון, עד ממש ממש הרגע האחרון, תמיד הכל יכול להשתנות. ועל זה אומרת הגמרא בראש השנה. על מחלוקת של רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נתן, תסתכלו אצלכם מקור שלוש, זה הסיפור שם של הגמרא, שקודם לסיפור שקראנו קודם. הכל נדוני בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, הכל נדוני בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם כל אחת ואחת בזמנו, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נדונים על המים, ואדם נדון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. רבי יוסי אומר, וזה נשמע כביכול מחלוקת, אבל באמת זה לא, תשימו לב, אדם נידון בכל יום, בכל יום, שנאמר, ותפקידנו לבקרים. מה זאת אומרת בכל יום? אבל כתוב שנחתם בראש השנה, אז מה פה, אז ביום כיפור, אם הוא נחתם, אז מה אחר כך נידון אותו כל יום? הרי זהו, נחתם. זה כאילו סתירה גמורה, אבל זה לא סתירה. נכון, נחתמת ביום כיפור, וכל יום אתה יכול לשנות את הגזירה. כל יום. ולפני שהגזירה הזאת תבוא לטוב ולמוטב, לפני שבאה גזירה, אז באותו יום שאתה צריך, היית צריך, נגיד, לזכות בפייס, נאמר, באותו יום יש עוד פעם דין נוסף. שאומרים, האם אכן מה שנגזר עליו בראש השנה עכשיו מגיע לו באמת שזה יתקיים? ורבי נתן אומר, לא רק בכל יום, בכל שעה, ותראו רגע שהוא תבינו מה זה שעה, הוא אומר שזה יצא בכל רגע. זאת אומרת, מה זה נכון, ביום הזה לא עלינו מגיע לאיש הזה תאונת דרכים, חס וחלילה. והנה הוא נוסע, ופתאום ברגע האחרון ממש כבר נכתב בראש השנה, נכתם ביום כיפור, נגזר עליו כבר ביום הזה עצמו, גם לפי שיטתו של רבי יוסי, כבר זה זה זה, ובכל אופן, ברגע האחרון הוא נוסע שם, ופתאום הוא חושב לעצמו, איזה טיפש אני, למה אני עשיתי את השטות הזאת? זאת אומרת, עושה הרהור תשובה. ואז פתאום אתה רואה שהאוטו הזה ופספס אותך. ואתה אומר, בוא, איזה נהגים! זה נוהגים, זה לא בסדר, ככה נוהגים. הוא לא קולט מה קרה לו. אבל מה שקרה לו זה שרבי נתן התערב בחיים שלו והציל את הגורלו, והתערב בגורלו והציל את החיים שלו. רבי נתן אומר, בהמשך תסתכלו, רבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה שנאמר, לרגעים תבחננו. אז עד הרגע האחרון, הכל אפשר לשנות. אז מה אנחנו לומדים מכל העיקרון הזה? אנחנו לומדים שאחריות של החיים של האדם נמצאת עליו. הקדוש ברוך הוא גוזר עלינו גזירות לא בגלל שככה הוא החליט בחסדו הגדול וככה זה יהיה, אלא הוא מתאים את הנהגתו לאדם עצמו. ואם אדם משתנה, כל הגזירות והכל משתנה, ואין לנו דבר כזה נחתם. זה אצל אחשוורוש. יש מה שנחתם בטבעת המלך אין להשיב, כי הוא היה עבד של החוקים של עצמו, שהוא גזר על עצמו. זאת תפיסת עולם הגויית, זאת תפיסת עבודה זרה. בעם ישראל אין דבר כזה נחתם, זהו, עכשיו שום דבר לא יעזור. נחתם, וכל רגע אתה יכול לשנות. אז שאלה רק, למה אנחנו לא יודעים את כל זה בפשטות? למה אנחנו יותר בחרנו להיות מושפעים מתפיסות עולם של עבודה זרה, שאומרים, כן, שהכל משמיים? אני חושב ש... האמת היא, אתה יודע מה, במקום שאני אגיד מה אני חושב, מעניין אותי מה אתם חושבים. למה אנחנו כל כך אימצנו בשמחה רבה את עבודה הזרה שאומרת הכל משמיים? כן, בבקשה? מה אתה אומר שם?
2,000 שנה בגלות.
כן, נכון, 2,000 שנה בגלות, אבל יכולנו להגיד, לא, לא, זה אנחנו לא לוקחים. אבל אתה צודק, נכון. אבל יש סיבה למה אנחנו כל כך רצינו לקחת את זה. כן. בדיוק. כי זה מסיר מעצמך אחריות. ויותר קל. זה נכון. כן, בבקשה. כן. כן, נכון. נכון, בהחלט. אתם מבינים, כשאתה מסיר אחריות, אז תמיד אתה לא צריך להשתנות. מספיק שאתה אומר, אבינו שבשמיים, כתבנו בספר צדיקים ותמימים. אתה לא צריך לעשות בשביל זה שום דבר. מי צריך להשתנות בזה? אבינו שבשמיים, הוא בטעות כתב אותך בספר, נגיד, נוכלים וגנבים, אבל צריך, הוא יחזור בתשובה, והוא יכתוב אותך בספר הנכון. הוא פשוט, כאילו, רק צריך להגיד. זאת אומרת, תמיד יש, יש לבן אדם מין יצר כזה, להישאר במצבו הנוכחי, לא להשתנות. לא רוצים להשתנות, כי זה כבד, זה קשה, זה כואב להשתנות. אבל להתפלל הרבה יותר קל. צריך בשביל זה קצת לבכות, לדפוק עם האגרוף על החזה, ולעשות תנועות כאלה, ולעשות כל מיני... יש כל מיני קונצים כאלה, שזה כאילו, זה משפיע על קדוש ברוך הוא. אז במקום להתחיל לשלם מס הכנסה באופן מדויק, פשוט תבכה ותגיד, תבינו שבשמיים וכל זה, ואז הכל יהיה בסדר, הוא יסדר לך חיים טובים. רק צריך עם הרבה רגש, אבל זה לא. זה לא עובד ככה. זה שאתה, יש הרבה רגש, זה טוב מאוד, הרי תשובה, ברוך השם, טוב מאוד. אבל לא, לא זה מה שכותב אותך בספר החיים. שינוי, אתה צריך להשתנות ולהתחיל לכתוב את עצמך בספר החיים. זה הרעיון של יהדות, אבל אנחנו פה צריכים לעשות הפסקה, ובעזרת השם נמשיך עוד מעט.